טוב, אנחנו נמכן בפרק י' ויקרא, במעשה של נדב ואביהו. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על כך שמה שכתוב, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו ושמרתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ורגילים לומר שהיה בזה חטא, אבל לא נאמר בשום מקום שזה חטא להביא אש זרה. אשר לא ציווה אותם. אז לכן צריך לומר שהחידוש היה שהם רצו דווקא להתנדב, רצו מעבר למה שצוו, כמידת חסידות, אבל בזה אפשר לומר הם הסתכנו. כתוב, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. האם זה עונש? התשובה היא, זה לא עונש. זה לא עונש, אלא זה אפשר לומר התאבדות רוחנית. שהרי משה אומר, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש. שלוש נקודות, זה אה או אה? אה. אז אני קורא בקרובי אקדש, זה נכון. ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. אז קודם כל, רש"י כותב, יודע הייתי, כשעתיד המקדש, או המשכן, לא זוכר, להתקדש במקורביו של מקום, במיודעיו של מקום, וסבור הייתי בי ובך. ועכשיו יודע אני שהם גדולים ממני וממך. אז זה ברור, קודם כל שמשה לא יגיד דבר של, שאיננו אמת. זאת אומרת שמשה מקנה בנדב ואביהו. הוא אומר, אני רציתי שזה אני ואתה, וזה דבר שהם גדולים ממני וממך. אבל מאיפה משה ידע שעתיד המקדש להתקדש במיודעיו של מקום? לא, זה לא, זה פסוק שלא קיים. כלומר, משה כאן אומר, השם אמר בקרובה יקדש, ושום מקום לא כתוב בתורה שהשם אמר את זה. ויקדש בעם, זה נאמר על ממריבה. איפה זה כתוב? אני יודע, אני יודע, אבל יש פה מישהו שטוען על פסוק שגם כן לא קיים. אין פסוק כזה. אהו, דברים איתך. אין. הפסוק זה מה שאתה אומר. ונקדש בכבודי, כתוב בפרשת תצווה, ושכנתי בתור בני ישראל, ונקדש בכבודי. זאת אומרת שמשם למד משה שהקדוש ברוך הוא אומר בקרובה יקדש. זה גם יכול להיות, מה? בכבודי אלא במכובדי, נכון. עכשיו ייתכן גם שמשה מצטט משהו שהשם אמר ולא נכתב בתורה, יכול להיות. השם אמר בקרובה יקדש, הפני כל העם יקווה. איך אתה יודע שהשם אמר את זה? השם אמר לי, כתוב בתורה? לא כתוב בתורה. כן.
איך זה יכול
להתאחר מה שמשה רבינו
אומר, שהקדוש ברוך הוא
יצא לקדש
דווקא את המשכן על ידי
שיקריב משה אוהרון? נכון, יפה. השאלה שלך היא ממש במקום. אתה שואל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעוניין שיתקדש המקום על ידי מותם של צדיקים? מי אמר שצריך למות? זה משה אומר את זה, פה. הוא אשר דיבר השם. יקרובי יקדש. כלומר, כשמתו לפני השם, משה אומר, זה אני ידעתי שזה יקרה. אז זה קודם כל כתוב. ואז השאלה שלו, איך זה יכול להיות? איך הקדוש ברוך הוא רוצה קורבן אדם? זאת השאלה. אנחנו לא יכולים להתחמק מהשאלה. תשובה. אני רוצה פה לשאול שאלה יותר עמוקה. למה, מה חטאה הבהמה שמקריבים אותה לקורבן?
היא לא חטאה.
אז למה אתה מקריב אותה לקורבן, מסכנה? מה היא עשתה לך? מעלים אותה. אה, יפה. אם אתם אומרים שהקורבן הוא עילוי, אז מדוע לא קורבן אדם?
זה אמור להיות ככה.
זה אמור להיות ככה, איפה לקחת את זה?
הרמב"ם אומר את זה, לא?
לא, הפסוק אומר את זה. ויקרא אל משה וידבר אליו השם מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מכם. עכשיו, איך זה יקרה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אבל מכם, כלומר זה אומר שהחשק של האדם זה קודם כל להקריב את עצמו. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה. בדיוק כמו שבעקדת יצחק. מצאנו בעקדת יצחק שיצחק רצה להקריב את עצמו, והשם אומר לו, אני לא מרשה. זה שאלה שם. מה?
למה
משה חשב? בן של מלך מואב?
הבן של מלך מואב זה סוגיה משובכת. כן, בוא, שם, יש שם הרבה מאוד בעיות. אבל, לגבי עקדת יצחק, זה ברור. יצחק רוצה להיות קרב, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני לא מסכים.
אז אברהם אבינו, לפי שכבוד השם, נגד הגויים שמקבורים בבניהם.
איך אתה אומר שיצחק רוצה את זה? פשוט. כתוב, והאלוהים ניסה את?
אברהם.
למה לא כתוב שהוא ניסה את יצחק? למה? לא כתוב שהוא... לא כתוב שהוא ניסה את יצחק. מזה אתה למד שעבור יצחק זה לא ניסיון. עבור אברהם זה ניסיון, אבל עבור יצחק זה לא ניסיון. אדרבה, הוא רצה. עולה תמימה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקריב קורבנות אדם? זה צריך להעמיק בזה. אגב, הרמב"ן אומר, מה שאני אמרתי, שהאדם כשהוא מקריב קורבן, צריך לחשוב שהוא היה צריך להיות קרב. הרמב"ן, הרמב"ן, כן? כן, שכל מה שעושים לקורבן היו צריכים לעשות לו, ושזה תחתיו. זה רמב"ן מפורש בתחילת ספר ויקרא. עכשיו, אז למה כזה שהוא לא רוצה? פשוט מאוד. ממה מורכבת בהמה? תשובה, מבהמה. בהמה זה בהמה. ממה מורכב אדם? מבהמה ועוד נשמה. אם אתה שוחט את האדם, אז בעצם אתה אומר, האדם איננו שונה מן הבהמה. מה?
נשמה נשארת.
והנשמה לא קרבה. בעצם לא קרבה. מה שאין כן, אם האדם אומר שהוא היה רוצה להיות קרב, אז הוא יקריב את נשמתו. מה עם גופו? אפשר לשים בהמה במקום. זאת אומרת, זה בדיוק מה שכתוב באברהם, וילך אברהם ויקרב ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת. מה פירוש המילה תחת? במקום או מתחתיו ממש. יש מדרש שאומר שאברהם שם את העיל על המזבח ואת יצחק על העיל ושחט את העיל מלמטה. פירוש הדבר שבעצם גם יצחק קרב, רק שהחלק הגופני זה העיל במקומו, והחלק של הכוונה שבא מצד נשמתו, זה גם מוקרב. עכשיו, יוצא לפי זה שנדב ואביהו מבטאים את הרצון המקורי של האדם. הרצון להיות קרב לפני השם, וזה מה שאנחנו מפרשת החרימות, בקורבתם לפני השם וימותו, והפוסקים אמרו שכשקוראים את הפסוק הזה ביום הכיפורים, בעלייה של כהן, צריך להוריד דמעות על מיטתם של צדיקים. אז משמע שהם צדיקים, זה לא עונש מה שקורה. עכשיו, כן? אני לא מכיר. לא מכיר. אתה ראה לי בהזדמנות. אני אשמח לראות. בסדר? עכשיו, מה אני רוצה לומר? שבעצם נדב ואביהו עשו משהו שמותר היה לעשות אותו פעם אחת בהיסטוריה. רק פעם אחת בהיסטוריה מותר לעשות את זה, וזהו. איך אני יודע שרק פעם אחת? כי הרי חז"ל אמרו, נכנסו שטויי יין למקדש. נשאלת השאלה, היה מותר להיכנס שטויי יין למקדש או לא? היה מותר, עוד לא תשובה. למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה מראש? כדי לאפשר את המעשה של נדב ואביהו. עכשיו, אני חוזר אל השאלה שלך, למה זה כך? פשוט מאוד, כדי שיוודע שהקדושה איננה בלוף, אלא דבר אמיתי. זאת אומרת, וזה בדיוק מה שקרה בפרץ בעוזה. בפרץ בעוזה, כאשר דוד מעלה את הארון מבית אבינדב, ואז עוזה נוגע בארון כדי להציל את הארון, ומת במקום. אז שם כתוב, ויחר לדוד, על אשר פרץ השם פרץ בעוזה. מה זה ויחר לדוד? כי זה לא היה מגיע לו. כלומר, זה נעשה לא בתור עונש, אלא שוב, כמו אצל נדב ואביהו, כדי להראות שהקדושה היא אמיתית. ולכן, זה עולה במחיר הזה, אבל נדב ואביהו בעצם במובן הזה, יש להם זכות. הם זוכים להיות קרבים לפני השם. מה אתה אומר? רבי עקיבא, מה הוא עשה? לקחו לו את נפשו. הוא גרם? לא, זה הרומאים גרמו. זה שהוא מת על קידוש השם, טוב, זה הלכה ידועה, שאדם מוכן למות כדי לא לחלל שם שמיים. כן, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כן, מה אתה אומר? מה רבי עקיבא? לא הבנתי, מה אתה אומר שרבי עקיבא עשה? הוא רצה, אבל הוא לא רצה, הוא אף פעם לא עשה מעשה בפועל כדי לעשות את זה. הוא למד תורה, זה היה בסדר גמור. זה שהוא לימד תורה ברבים, זה בשעת השמד, אדם מוכן למסור את הנפש. הוא לא לימד תורה כדי שיתפסו אותו. הוא לימד תורה גם אם יתפסו אותו. לא יודע. כן, מה אתה אומר?
אם כדי להוכיח
נדב אביהו,
שיש...
יש פה מישהו לפניך. אבל הוא לפניך. בבקשה. לקחת תור?
רצו.
כן, זה אני.
כי נדב אביהו רצו להוכיח.
הם לא רצו להוכיח. הם רצו... הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח.
כן.
כן.
קדושה.
כן, שהקדושה זה רציני.
הקדושה צריכת עוזה. מדי פעם צריך להוכיח, אז אתם שוכחים?
לא,
לא
כי הוא היה צריך, לא היה צריך, כלומר זה היה במשכן וזה היה בעלה לירושלים, זהו, זה מספיק, לא צריך יותר. כן, כן, אתה אומר שרבי יוסף, שרבי חנינא בן תרדיון חשב שאין לו חלק לעולם הבא כי הוא מלמד תורה ברבים? זה לא מה שכתוב. רבי יוסף בן קיסמא, הוא אמר לו יהרגו אותך, זה מה שהוא אומר לו. ברור, משהו אחר. המקור המדויק אומר ככה, שרבי חנינא בן תרדיון שאל את רבי יוסף בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? אבל למה הוא חשש שאין לו עולם הבא? לא בגלל זה. הגמרא אומרת בהמשך למה. כי הוא היה הוגה את השם באותיותיו. זה כתוב. כתוב בהמשך. כן.
אני כל פעם תתמלאה,
שמה ש?
נכון.
נכון. לא. לא. מה שחכמים אמרו זה כדי להסביר למה הם הקריבו אש זרה. מה הלך הרוח שלהם? אז הלך הרוח שלהם זה שהם לא נוטלים עצה מזה מזה, שהם לא רצו לכבד את הזקנים, שהם נכנסו שטויין, כל אלה זה הלך רוח שמביא אותם להביא אש זר. זה לא ביטול דברי התורה. טוב.
מה?
טוב, טוב. ויקרא משה, עכשיו, וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? למה? אפשר להגיד, מקבל את הדין, או אפשר להגיד שהוא רוצה להבין. כן, הרי כתוב על רבי עקיבא, שמשה עלה למרום, כך כתוב מסכת מנחות, ושאל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הכתרי אותיות? אמר לו, יש עקיבא בן יוסף, הוא יסביר את זה יותר טוב ממך. אמר לו, הראית לי את תורתו, הראה לי את שכרו, ראה שסורקים את בשרו, זה מסריקות של ברזל. אמר, זו תורה וזו שכרה, מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? זהו, אז נא לדייק במה שהקדוש ברוך הוא אמר. במסכת מנחות כתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה אומר? מה גמר אומרת? לא נכון. לא נכון. לא נכון. ראי, אני לא מבין. כתוב בגמרה, אז בואו נגיד בדיוק מה כתוב בגמרה.
כך עלה מלפנה.
הם מושפעים מהפיוט. נכון. של עשרה הרוגי מלכות. כן. לא, אבל מה שכתוב בגמרה זה שהקדוש ברוך הוא ענה, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. עכשיו, שני חלקי המשפט סותרים זה את זה. אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תשאל שאלות, אז צריך לכתוב שתוק, נקודה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה למסור הסבר למשה, צריך להגיד לו, כך עלתה המחשבה לפניי.
זה הסבר?
זה הסבר, אבל אנחנו מיד נבין למה. כך עלה במחשבה לפניי. אבל אם אתה אומר גם שתוק וגם כך עלה במחשבה לפניי, אז זה סותר את עצמו. אלא צריך להבין כך, שתוק הכוונה, תשתיק את המחשבה הרגילה. על ידי שאתה תשתיק את מחשבתך הרגילה, אתה תגיע למחשבה שעלתה לפניי. זאת אומרת, יש שלב של וידום אהרון, זה בדיוק זה, וידום אהרון, צריך לשתוק, על ידי כך, אתה, אהרון יבין מהי המחשבה שעלתה לפניו.
התרגום
הוא,
וידום,
אה?
וידום התרגום, ושבח.
ושבח.
כן, עכשיו, כן,
שבח. יכול להיות, יכול להיות, אני לא נגד.
זה
לא, יש, לא, זה מה שאתה אומר זה מאוד יפה, יש מאמר של הרב משה זיידל, שהיה חוקר, חוקר ידוע, תלמיד של הרב קוק, הוא כותב שהשורש דמם בעברית מקראית, לפעמים פירושו לדבר.
דום לשם והתחוללו.
בדיוק, דום לשם והתחוללו. למשל, יש כמה פסוקים כאלה. כן, אלוהי אקרא יומם, ולא תענה, ולילה, ולא דומיה לי. זה משמע שדומיה היא סוג של דיבור. כמו כן גם, קול דממה. איך יכול להיות קול אם זה דממה?
ברור. זה מה שהיה עם אליהו,
כן? כן, כן, על זה אני מדבר. טוב. ויקרא משה אל מישאל ולאל צפן בן יחוזיאל דוד אהרון, ואומר עליהם, קירבו שאו את אחיכם בין בני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרבו, ויקרבו ויסעו מחותונותם את מחוץ המחנה כאשר דיבר משה מכאן שנשרפו מבפנים ויאמר משה אל אהרון ולעזר ולתמר בניו ראשיכם אל תפרעו בגדיכם לא תפרומו ולא תמותו והכל הידע יקצוף ואחריכם כל בית ישראל יפקוד השריפה אשר שרף השם. עכשיו, מה זה מה שאומר משה? משה אומר לעבור על ההלכה. כהן עונן, אסור לו לעבוד. וכאן משה אומר, למרות שאתם עוננים, אתם תעבדו. זה מה שהוא אומר. למה? זה הוראת שעה, בסדר. אבל למה ההוראה הזאת? כי אין כהנים אחרים בעולם.
זה דבר ראשונה.
לא, כי אין כהנים אחרים בעולם. אם הם לא יעבדו, אז אין עבודה. לכן משה כאן מצווה, במקרה הזה הספציפי, אתם לא תנהגו מנהגי אבלות ועניינות, אלא כל בית ישראל יעשו את זה, ואתם תמשיכו את העבודה. ומפתח אוהל מועד לא תצאו, אם תמותו, כי שמן משחת השם עליכם ויעשו כדבר משה. אגב, מזה אנחנו מבינים שגם משה אומר, אתם רואים, אם יש שמן משחת קודש השם עליכם, אתם עלולים למות, זה אמיתי, זה לא בלוף. וידבר השם אל אהרון למו, עכשיו בא האיסור המפורש, יין ושחר על תשת אתה ובניך איתך בבואכם ובמועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם, ילדים בין הקודש ובין החול ובין התמים ובין הדם ולהורות בני ישראל כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ליד משה. עכשיו, מה הרציונל, למה אסור להיכנס שטויי עין למקדש? לכאורה היה אפשר להגיד שזה הידור מצווה. לא רק שאתה בא לעבוד את השם, אתה גם קצת שיקור, זה כדי לשמוח, זה כזה טוב.
יכול להיות שהוא לא יעשית עבדה שהוא צריך לעשות בצורה מדויקת.
זה גם, ודאי, יש גם עניין שהעבודה צריכה להיות מתוך צלילות הדעת, שאדם מבין מה הוא עושה, ולא שהוא מאבד את ה... זהות שלו. כן, יש גם אסור להורות, כן? להורות את בני ישראל, את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם. מכאן שתלמיד חכם ששתה כוס יין, אסור לו לפסוק הלכה. נכון? זה אסור. עכשיו, אני זוכר, לפני כמה שנים, הייתי בקריית ארבע. והייתה לי שאלה הלכתית, שאמרתי לעצמי, זה הזדמנות, אני אשאל את הרב דוב ליאור, אז הוא היה הרב של קריית ארבע, שמשך לו רפואה שלמה. ואז אני עמדתי מחוץ לישיבה של קריית ארבע, בדיוק בשעה שכולם יוצאים, הנה, אני מוצא את הרב דוב ליאור, ואני שואל אותו הלכה, והוא עונה לי. לא אמרתי לך מה הייתה השאלה, לא אמרתי לך מה הייתה התשובה, לא משנה. שאלתי אותו שאלה הלכתית, והוא ענה לי מה דעתו. ואז שאלתי אותו, איך כבודו עונה לי, הרי היה קידוש עכשיו בישיבה, כבודו שתה. אז הוא ענה לי שלוש תשובות. א', זה היה כמות קטנה. שתיים, זה היה מצנבים. שלוש, אני לא זוכר מה הייתה התשובה השלישית, אבל בקיצור, אז זה מה שכתוב כאן, להורות את בני ישראל, שאסור להורות כשאתה שותה יין, כי פסיקת ההלכה צריכה להיות מתוך צלילות הדעת.
למה
אתה שואל מדוע הקדוש ברוך הוא לא הזהיר מראש, או למה משה לא הזהיר מראש, לא משנה, הקדוש ברוך הוא משה זה אותו דבר, מדוע הקדוש ברוך הוא לא הזהיר מראש, שאסור להיכנס שטוי יין, ואז לא היה מתרחש המעשה שנדב ואביהו. זה מה שאתה שואל, נכון? התשובה היא מה שאמרנו במשך חצי שעה עכשיו, וזה שהקדוש ברוך הוא בכוונה לא אסר את זה מראש, כדי לאפשר את המעשה של נדב ואביהו. למה צריך היה לאפשר את המעשה של נדב ואביהו פעם אחת בהיסטוריה, ומכאן ואילך לא, לדורותיכם לא? זה כדי שידעו שהקדושה היא דבר רציני ולא תרמית. לא, לא. כן, זה רציני. זה מה שנקרא בקרובי אקדש, ועל פני כל העם מקבל. עכשיו, נדב ואביהו עצמם רצו את זה. כלומר, כנראה שהם הבינו שהם ישלמו על זה בחייהם. אבל לא שזה עונש, אלא שזה קרבה לפני השם. כמו שכתוב בקרובתם לפני השם, וגם בתחילת פרשת החרמות נאמר, החרמות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם. ולכן אמרו גם חלק מהפוסקים, שכשקוראים את הפסוק הזה ביום הכיפורים, אז צריך להוריד דמעות על מיטתם של צדיקים. נכון? וזה נאמר כבר דז'ה וו. טוב, ובכן, דז'ה וו. כלומר, דבר שכבר שמענו אותו פעם אחת, אני אומר אותו עוד פעם. טוב, עכשיו, פה יש משהו דרמטי מאוד משמעותי. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי השם ויחלו המצות אצל המזבח, כי קודש קדשים היא, ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך הוא, היא מאישי השם, כי כן צוותי. ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כי חוקך וחוק בניך ניתנו, מזבחי שלמי בני ישראל, שוק התמימה וחסי התנופה, עד אישי החלבים יביאו, להניף תנופה לפני השם, והיה לך ולבניך איתך, לחוק עולם כאשר ציווה השם. מה? זה כתוב. מי הם? כתוב. הנה, אני אראה לך בפריט כתוב. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר, בניו הנותרים. מי זה אם כן? של מי? לא. היה כתוב לפני כן, וידבר משה אל אהרון. נכון? אל אהרון. ולאלעזר ולתמר בין הבנותרים. אז מי זה הבנים הנותרים? אלעזר ותמר. הם הנותרים למי? לאהרון. בסדר? טוב. אז כאן משה אומר דבר מאוד ארוך, הלכתי, לכאורה גם לא את הכל הוא צריך לומר, כי זה כבר נאמר בפרשות אחרות, והוא מתחיל לתת שיעור לאהרון, אלעזר ואיתמר, בדיוק כשנשרפו להם נדב ואביהו, הוא אומר, אתם עכשיו אוכלים את הקודשים. שוב, למה? הוראת שעה. למה הוראת שעה? כי זה חנוכת המשכן, ואם הם לא יאכלו, חנוכת המשכן על חפייפה. אז צריך לאכול. מאיפה הקודשים האלה באו? מהפרק הקודם. מהפרק הקודם. בסדר? טוב. אז והשאלה האם עושים את מה שמשה אמר. וכאן, ואת שעיר החטאת דרש משה. אמצע התורה זה פה. בין דרוש לבין דרש, פה אמצע התורה. אם זה אמצע התורה, זאת אומרת שאם אתם מקפלים את התורה לשניים, זה יוצא בדיוק על דרוש דרש. זה אומר שיש משמעות לחצי תורה, ומשמעות לעוד חצי תורה. בין דרוש לבין דרש. בואו נראה על מה מדובר. זה סימן של אנשי המסורה, נכון? אבל מה משמעותו של הסימן הזה? זה מה שצריך לברר, וזה מה שאנחנו נראה כאן. מה? זאת אומרת שאנחנו נלמד עכשיו דרכי הדרשה, איך דורשים פסוקים, ב-13 מידות התורה נדרשת. אז גם פה בא העיקרון הגדול, איך דורשים את התורה. דרוש דרש משה והנה שורף, כלומר, את שעיר החטאת שרפו. מתי שורפים חטאת? או פנימית. חטאת פנימית נשרפת. החטאת הזאת לא הייתה, זה חטאת של ראש חודש, היא לא פנימית. לא פנימית. במקום לאכול את החטאת, מה עשו אהרון ובניו? שרפו. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים למור. למה הוא לא קוצף על אהרון?
כבוד.
הוא נותן לו כבוד, בסדר. אבל בעצם, באופן פנימי, הוא קוצף על שלושתם. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? היא קודש קדשים היא. ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני השם, הן לא הובה את דמה אל הקודש פנימה, היא לא חטאת פנימית. לכן, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. לא הבנתי, איך אפשר לאכול משהו שכבר נשרף?
הייתם אמורים לאכול.
זה הכוונה. או הכוונה לחטאת השנייה. כלומר, החטאת של נחשון בן עמינדב. עכשיו, אהרון עונה למשה דבר מאוד מוזר. לכאורה זה נשמע קונסרבטיבי. וידבר אהרון אל משה, או אהרון עונה במקומם, הן היום יקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה. מה זה תקרנה אותי כאלה? שמתו נדב ואביהו, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם. למה לא? שאיתה בעיני השם, מה? הרי נאמרו לך הוראת שעה, בדרך כלל אבל או אונן לא אוכל בקודשים, כי באמת זה לא ייטב בעיני השם, אבל במקרה הזה כן. במקום שהמשה יכעס על התשובה הזאת, וישמע משה ויטב בעיניו. מה קרה שם? אז רש"י כותב שאהרון מסביר למשה מהי ההוראה ש... משה קיבל. כלומר, אני מסכים איתך, אומר אהרון, שקיבלת מן השמיים שצריך לאכול את החטאת, אבל לא הבנת את הציווי. הציווי היה לא לאכול את החטאת של נחשון בן עמינדב, אבל את חטאת ראש חודש לא. למה? כי החטאת של נחשון בן עמינדב היא יחידה בהיסטוריה. לא תהיה עוד חטאת כזאת בעולם. אז על דבר כזה אפשר להבין שמן השמיים ציוו עליך שאני אוכל את החטאת הזאת. אבל חטאת ראש חודש, אם היא תישרף, יש עוד ראש חודש בעולם. יש ראש חודש יער שיעבור, ובראש חודש יער אני אוכל את החטאת. ואז משה ויטב בעיניו הודה, ולא בו שלמור לומר שכחתי. עכשיו, בסדר, כל זה כתוב בתורה, השאלה היא למה זה כתוב בתורה. זה בא לומר שהתורה, הסמכות למסור את התורה היא אך ורק של משה. אבל איך לפרש את התורה, זה כבר בית המדרש, ויכול להיות משה במיעוט, ולא תהיה הלכה כמותו. כלומר, התורה היא מן השמיים, אבל עכשיו לא בשמיים. ולכן אהרון יכול להיות צודק נגד משה, בהבנת דברי משה.
למה זה נגד?
למה זה נגד? כי משה אמר שצריך לאכול את החטאת, ואהרון מסביר לו שלא הבנת מה שקיבלת. זה מה שהוא אומר לו. עכשיו צריך להבין פה משהו. אתם זוכרים שדיברנו כבר שמפרשת בו ואילך, יש לנו תורת משה ותורת אהרון. ושיש לנו פרשיות שהן פרשיות של תורת משה, יש פרשיות של תורת אהרון, ויש פרשת כתיסה שזה המשבר כאשר משה למעלה ואהרון למטה, ויש לנו גם פרשת ויקרא שהיא בבסיסה מתורת משה, פרשת צו שהיא בבסיסה מתורת אהרון. מתי זה מגיע לידי השלמה? פה זה המפגש בין תורת משה לתורת אהרון והמיזוג ביניהם. וזה איך? על ידי שנפסקת ההלכה שבית המדרש יכול לגבור על תורת משה מכוח זה שהתורה כבר לא בשמיים היא, אלא היא בבית המדרש. ולכן פה זה אמצע התורה. זה עד עכשיו, זה היה שתי תורות, עכשיו תורה אחת. כן.
האם משה... שהוא אמר, בגלל תקורו וכולי, כלומר, אתם, נכון שאתם עוניים, אבל אתם תתענו כרגיל, האם הוא הגיע למסקנה שזה כולל, שהם היו צריכים לאכול את החטאת הזה?
בוודאי, כלומר, כן, משה קיבל הוראת שעה מן השמיים. הוראת השעה הייתה שלא נוהגים מנהגי אנינות, וגם לא נוהגים כל האיסורים של אכילת קודשים. צריך לאכול את הקודשים. ואז אהרון אומר לו, עכשיו אני אסביר לך מה קיבלת. בסדר? זה דרש משה, וזה אמצע התורה. יוצא לפי זה, שהמבנה של החומשים הוא כדלהלן. ספר בראשית זה תורת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ספר שמות עד אמצע שמיני זה תורת משה ואהרון. מכאן ואילך, עד סוף ספר ויקרא זה תורת הכהנים, ספר במדבר תורת הלוויים, וספר דברים תורת המלך, או תורת ישראל. בסדר? זה המבנה בגדול, וזה מסביר את הדגשים השונים שהתורה מדגישה פה, מדגישה שם. בסדר? טוב. מכאן ואילך, רגע. ודאי, זה תורת השם.
אבל זה לא תורת שגלתם ותורת
שגלתם, זה אותה תורה. לא בדיוק. כתוב, דברו אל כל עדת בני ישראל, כלומר, אל משה ולאהרון בארץ מצרים למור, דברו. אז רשי שם מביא בשם חז"ל. וכי אהרון מדבר, ולא נאמר אתה תדבר, אלא חולקין כבוד זה לזה. אהרון אומר למשה מה שמעת, ומשה אומר לאהרון מה שמעת, ותורה יוצאת מבין שניהם. מזה אתה למד, שאם הייתה רק תורת משה בלבד, אז היה לנו אופי מסוים של התורה, ואם היה רק תורת אהרון, היה אופי אחר של התורה. והתורה, כפי שהקדוש ברוך הוא מוסר אותה בידינו, מורכבת משני הממדים האלה של תורת משה ותורת אהרון. בסדר? וזה מה שאומר הנביא האחרון. מי זה היה הנביא האחרון?
מלאכי.
מה הוא אומר בסוף כשהוא חותם את הנבואה? זכרו תורת משה, ולא תורת אהרון. כי תורת אהרון מלמדת שלפעמים עושים מעשים כדי לקרב את הרחוקים, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ואז עושים הוראות שעה, כשהם נביאים זכרו תורת משה ולא תורת אהרון. בסדר? ואז תשאל השאלה, אז איך נקרב רחוקים? התשובה היא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זאת אומרת, בבוא הזמן תתחדש הנבואה, ואז הוא יוכל לנהוג כמידת אהרון, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. בסדר? טוב. מכאן ואילך, אנחנו לומדים פה את ההלכות של הבהמה. אז מה זה ההלכות האלה של הבהמה? אז יש קדושה. כן, ספר ויקרא הוא ספר של קדושה, קדושת הכהונה, קדושת עם ישראל שנלמדת מקדושת הכהונה. ואז יש לנו פה הלכות שלמות, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור עליהם. דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. עכשיו, למה יש הלכות בכלל איזה בהמות מותר לאכול ואיזה בהמות אסור לאכול? פשוט מאוד, האדם הוא מה שהוא אוכל. לכן יש ביטוי, ביום טוב מותרים צורכי אוכל נפש. אז מי שאוכל זה הנפש. אז אם אתה בא במגע עם דבר תמה, זה מתמה את הנפש. יש אומרים שמדוע בפוליטיקה בישראל, כל מיני אנשים כאשר הם היו בצבא, היו להם דעות טובות, וכשהם הפכו להיות לשעבר, יש להם דעות עקומות. התשובה היא פשוטה, בצהל אוכלים כשר. אחרי שהם עזבו את הצבא, זה הדעות משתבשות. טוב, לא בדקתי מה יש בצלחת של כל אחד מהדי שעבר, כן? בסדר. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. וכאן יש, טוב, לגבי בעלי חיים יונקים. כל מפרסת פרסה ושושת ססה פרסות מלא גרה בבהמה, אותה תאכלו. למה? מה זה, קודם כל, להפריס פרסה? זה הכוונה שהפרסה סדוקה. כלומר, הפרסה במקום להיות אחידה, היא חתוכה. מה?
זה
מונע בריסה שלמה, כן, אבל מה עוד? מה עושה בהמה שיש לה פרסה שלמה?
דורסת.
לא רק היא דורסת, היא בועטת. והבעיטה שלה חזקה. כן? בעיטה של סוס או של חמור, זה חזק. לעומת זה, נכון שפרות יכולות לבעוט, וגם עיזים יכולים לבעוט וכבשים, אבל זה לא הנטייה הטבעית שלהם. כי יש משהו שנחלש בכוח האלימות. אין כל כך אלימות, כלומר, יש הקהיה של האלימות הטבעית שבג'ונגל. שמה הבהמה מפריסה פרסה. דבר נוסף, מה זה להעלות גירה? להעלות גירה זה סבלנות. לא מאכלים מיד, אוכלים ומיד מאכלים, אלא יש זמן. אתה נכון, אכלת, אבל יש לך עוד כמה כבות לעבור. זה תהליך. נכון. אז זאת אומרת שיש פה הקהיה של האלימות הטבעית. ולכן את הבהמות האלה אפשר לאכול.
אך את זה...
מה קרה? אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה. אז בכל תגיד, אז אם אני מוצא אחד מהסימנים זה גם מספיק. את הגמל. כי מעלי גרה הוא ופרסה איננו מפריס. תמה הוא לכם. עכשיו, יש כל מיני מדרשים שמדמים את כל החיות האלה למלכויות. יש אומרים שהגמל זה ישמעאל. מה זאת אומרת? יש לו טהרה פנימית, אבל אין לו טהרה חיצונית. אותו דבר לגבי השפן והארנבת. את השפן, כי מעלה גירה הוא פרסה לא יפריס, תנאו לכם, ואת הארנבת, כי מעלת גירה הוא פרסה לא יפריסה, תנאי לכם. זה נכון ששפן וארנבת מעלים גרה? לא, הם לא מעלים גרה. אבל התורה אומרת שהם מעלים גרה. אז זה יכול להיות. אלא הכוונה שהם אוכלים את הגללים שלהם. אז כשהם אוכלים את הגללים שלהם זה כמו העלת גרה. כן, ואת החזיר, כי מפריס פרסה. זאת אומרת, יש לו טהרה חיצונית. שעושה פרסה, והוא גרה לא ייגר תמהו לכם. זאת אומרת שהחזיר כל זמן שהוא לא מעלה גרה הוא תמה. מה זה אומר? שאם החזיר יעלה גרה ימותר. מצאו בדרום אמריקה חזיר שמעלה גרה.
כן?
כן, מצאו. היה דיון על זה שלם, אבל זה לא, הדיון לא נמשך, אבל היה בעיתונות. אז אומרת, אז אומרים חזל, זה בעצם רומא. כן, החזיר זה אחד הסמלים של רומא, ובפרט רומא הנוצרית, שהיא מאמצת באופן חיצוני את מנהגיה של היהדות, והרבה מאוד דברים יש מרכיבים בעלי אופי יהודי, אבל הפנימיות תמאה. כן, וזה, והוא גירה לו יגר, תמיעו לכם. יש אמירה שהחזיר נקרא חזיר, שעתיד להחזירו לישראל. כן, איפה זה כתוב? מה? זה לא כתוב. לא כתוב, זה מובא באור החיים. אור החיים הקדוש מביא את זה. אז ייתכן שהיה לו איזה מדרש קדום או משהו כזה, אבל בצל חז"ל זה לא כתוב. יש טוענים שזה מדרש נוצרי. כי אבל אפשר וכן לקבל שהחזיר עתיד לחזיר לחזור לישראל, והחזיר יש לו תכונה של, כלומר יש קרבה בין עשיו לבין ישראל, כשעשיו יחזור בתשובה אז הוא יהיה טהור, זה הכוונה. כן, יש טענה, עכשיו יש טענה, כן, הוא אומר ראו שאני טהור. עכשיו יש טענה נוצרית מעניינת. הנוצרים אומרים שהיהודים ממש טיפשים, כי הם חושבים שאסור לאכול חזיר. ולמה היהודים טועים לחשוב שאסור לאכול חזיר? בגלל שכתוב בתורה והחזיר לא תאכל. נו באמת, איזה שטחיים היהודים. הם לא מבינים שמה שהתורה אומרת זה שלא לקלקל את הנפש במידות רעות, כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו באשפה. זה הסברה אליגורית, קוראים לזה. אבל הרעיון שצריך לקחת את דברי התורה כפשוטם, זה רעיון שהוא רחוק מאוד מהנצרות. אנחנו מסבירים, לא, אם התורה אמרה שאסור לאכול חזיר, זה הכוונה, זה מפתיע, שאסור לאכול חזיר. מבשרם לא תאכלו, ומבשרם לא תיגעו, תמימים הם לכם. עכשיו, מה זה אומר? שמה זה בשרם, לדעתם לא תיגעו, הכוונה שאם אדם אכל חזיר, זה נקרא שהוא נגע, ואז הוא נטמע בדבר הזה, כן, אכילת נבלה של בהמה טמאה, זה מטמא את האדם. מה? בית הבליעה, כן.
נבלתם,
כן.
לא של בהמה
טמאות? פה מדובר על בהמות הטמאות, שזה החזיר, הגמל, השפן והארנבת.
אבל גם נבלה של בהמה טהורה.
של עוף טהור, נבלת עוף טהור, זה עוד לא על המד.
לא, בהמה.
לא. מה?
נבלת
בהמה טהורה. כן, אם אדם אחד. נכון, אבל פה זה לא כתוב, אני רק... פשוט כשאני לומד פסוק, אני יודע רק את הפסוק הזה, לא יודע פסוק אחר.
אם לא תוכל, תשמע להגיד בפני, לא
נבלה. זה מחירה הוא נובע. נכון. נו, אז מה? זה שני דינים, אסור לאכול, ומי שאכל, תמה. זה הכוונה. בסדר. טוב, עד כאן להיום.